חשבתי על פעילות קצת יוצאת דופן היום. אולי במתכונת מעט חדשה, לא כפי שהייתי רגיל לעשות את זה בשנים האחרונות. זה סיפור תשובה כזה מפורט, ממש כמו... איזשהו ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו 42 מסעות היה לי צורך גדול בזה יותר מצד עצמי מאשר חשבתי על הציבור זה התקופות שהיה לי מאוד חשוב להבין מה עבר עליי לשכנע את עצמי שוב ושוב ש מה שלמעשה בחרתי, הדרך שבה בחרתי, זה היה מחויב המציאות. מחויב המציאות במובן האמיתי, במובן של מחויב המציאות, מישהו מכיר אותי, אלא להבין שבאמת כל ההיסטוריה האישית שלי, אני מניח שכל אחד מכם, יוכל להזדהות עם זה, אם יחשוב מעט, עם הדבר, אם יחשוב מעט. אבל להרגיש ולהבין שכל מה שעובר עליי, כל מה שעבר עליי, מאז שאני זוכר את עצמי ועד היום, למעשה הוא עלילה אלוקית. ספרו בעמים עלילותיו, ושום דבר הוא לא מקרה. אלא חותמו של הקדוש ברוך הוא מצוי בכל. ערך נשגב יש לכל זוטה של חיים, גם אם בשעת ההתרחשות אנחנו לא בדיוק מזהים על מה ולמה, מה עשה האלוקים לנו ככה, אבל שחולפות השנים, כשאדם מסתכל על המאורע הבודד בפרספקטיבה, למרבה הפלא, אם הוא רק רוצה כמובן, כן, זה שוב תלוי ברצון, אם הוא רק רוצה, הוא יכול לגלות שמה, כאשר הוא מחטא בגחלים של העבר, הוא יכול להוציא אור גדול. אור גדול, אור מחמם, אור מאיר, אור מבשל, הרבה דברים. באמת, אני זוכר שהיה לי באמת צורך גדול לעסוק בסיפור התשובה על כל שלביו, פעם אחר פעם, משך שנים, לא הייתה שנה שלא... לא הייתה שנה כמדומני שלא סיפרתי את הסיפור הזה משהו כמו איזה 15 או 20 פעם. במיוחד בתוקף תפקידי אז באותה התקופה, שנים ההם, שהייתי עסוק גם בהדרכה, הדרכת נוער. אז זה אחד הדברים, סיפור התשובה זה אחד הדברים ש... היו מוסיפים ככה לסמינר, היו מוסיפים איזשהו ערך מוסף מיוחד. סיס ושמחו, אני שמחתי, הקהל שמח, ברור ש... אבל ככל שרבו השנים באמת, ככל שחלפו השנים יותר ויותר, נרגשתי שפחות קיים בי הצורך הזה, לחזור ולספר את הסיפור, שוב ושוב, אולי אפילו מבחינתי היה בזה כבר איזשהו חשיפה מוגזמת, איזו התארטלות כזו לעיני כל. אף על פי שזה משהו ששייך, הייתי אומר, לאופי שלי. בתור אדם שאין לו נטייה להסתיר את מה שמתרחש מאחורי הפרגוד, אני לא חושב שזה דבר נכון במקרים רבים. השיח צריך להיות שיח אמיתי, ער, תוסס, כן? אני קורא לזה ביופסיה. אדם צריך לדעת לקחת את דגימת הרקמות ולשים אותה לשולחן. שוב, לא תמיד צריך להציג את זה לעיני כל, אבל אני מאמין בשיח הפתוח, לא בשיח האינטלקטואלי, שאדם משאיר את עצמו הרחק מאחור את מה שקורה באמת בתוכו. ומשתף את הקהל בתובנות אריסטוטליות כאילו. זה חשוב. תובנות זה דבר חשוב, אבל בסופו של דבר, התובנות האלו זה תמצית החיים. אבל מה טוב ומה נעים, שאדם גם יודע לשתף בתובנות שצומחות מתוך דם הנפש שלו, בזמן אמת. נגיד שזה שולחן הניתוחים, עכשיו, הציבור הוא צופה מעין ניתוח. כן? איזה מין ניתוח לב פתוח כזה, בזהירות, צורה אסתטית, צורה בלי יותר מדי איברים פזורים בכל עבר, בלי יותר מדי דם, אבל הרי בסופו של דבר כולנו שייכים איזה מיוחד מקום כזה של בעלי תשובה. אם אני אבוא ורצה לדבר דיבורים כאלו, אני יודע, באוזניו של איזה מישהו כזה, מעשי כזה, יבש כזה, מה שמעניין אותו זה רק מידות הארון, אני לא בטוח שהוא יאהב לשמוע את הדברים האלו. כי לפעמים זה גם, זה מחטט לו בפנים, הוא יכול להרגיש לא נוח, הוא יכול להרגיש שהסגנון הזה מאלץ אותו להיות קצת יותר, יותר מרוכז ופונה לעצמו, דבר שאולי מנסה להסתיר אותו מי יודע במשך כמה שנים. מה אנחנו צריכים להתעסק עם כל המרק הקוונטי הזה? יש אנשים שהם, זה הסגנון שלהם, אבל במיוחד שעובדים מקום כמו מקום כזה, שאנשים באים, כל אחד כמובן במדרגתו שלו, בא באמת לבדוק את חייו, מה קורה לו, מה עובר עליו. למה אני מרמה את עצמי כל הרבה שנים? אדם סוף סוף בא באמת להתבונן במראה, להסתכל על פרצופו. אני חושב שזה לא מגונה. במקום כזה, לדבר ברוח כזו. אבל, באמת, בזמנים האחרונים, בשנים האחרונות, אני נוטה פחות ופחות לעסוק בקרביו וקרעיו של הסיפור, ויותר ויותר להתרכז בפרקים נבחרים שלו, סיפורים מקוננים, יותר לתת תשומת לב על בסיס הסיפור, לתת תשומת לב באמת בסופו של דבר לתובנות שצומחות מתוך הסיפורים. אז הייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור. סיפור, שהוא סיפור ילדות. על פניו, הסיפור הזה הוא סיפור ילדות ותו לא. הוא אפילו מרגש קצת. בכל קנה מידה אפשר לראות בו סיפור נחמד. מיוחד ש... מעצבים אותו יפה, מספרים אותו יפה, כי יד הסופר הטובה עלינו. הוא סיפור נחמד. אבל... מבחינתי יותר מסיפור. ואני אומר שוב, הסיפור הזה למרות שהוא התרחש לפני כ... 40 שנה. אבל אל תטעו. הוא לא אנכרוניסטי. לא חלף זמנו. הוא נמצא בעיצומו. זה הר געש פעיל. שלא מפסיק להתפרץ. שם בימים ההם הוא התהווה. אבל אין שבוע, אין חודש. ודאי וודאי שאין שנה. שהסיפור הזה הוא בעצם לא מממש את עצמו, מממש את עצמו. בכל גיל וגיל יש את הגלד שלו, כמו בבצל. יש את הגרעין הפנימי שלא מתחלק. ויש את המעטפות החיצוניות שהן מעגלי ההתהוות שמוציאים לפועל את מה שקיים בגרעין. סיפורי החיים שלנו הם, הייתי אומר, מעין קורים אטומיים. שיש להם מימד סמלי, תמציתי מאוד, שמסתיר בתוכו תכנים. זה לא משנה מתי הסיפור מתרחש. יכול להתרחש גם בארגז החול, בגן סנונית או בגן חוכית. ויכול להתרחש בגילים יותר מאוחרים. אבל הכלל הוא שהסיפור הוא מקפל בתוכו נבואות קטנות. פלא ופלא. נבואות קטנות שהולכות ומתממשות, הולכות ומתרחשות, הולכות ומתהוות במהלך השנים. בלי ספק. אם נביט כך, בצורה כזו, על סיפור חיינו, לא נוכל לראות בסיפור חיינו פחות מהתגלות אלוקית. פשוט התגלות אלוקית. מובנית היטב בגוף החיים, כאשר אנחנו במו ידינו מממשים אותה. מממשים אותה. אולי נגן שיר, אני נגן קטע אחד מוזיקלי, שזה כמובן שייך לסיפור התשובה שלי. כל הנושא של נגינה, גיטרה, גיטרה חשמלית בפרט. יש לי איזשהו קשר לזה, איזשהו קשר מיוחד לזה. יכול שזה מאוד שייך למבנה הרגשי שלי. שהוא באמת עוצמתי באיזשהו מידה. ואמרתי, אני לא מתבייש בזה, וגם לא מתכוון להסתיר את זה. אבל זה דבר שמשך אותי יותר לגיטרה החשמלית, על הצלילים שלה, על האופי המיוחד שלה, שעזר לי לבטא לא פעם הרבה רגשות, שלא הצלחתי לעשות את זה באמצעות, או רק באמצעות דברים אחרים. הייתי זקוק גם לכלי הזה. הקטע הראשון באמת הוא יהיה מאוד בבסיס הסיפור. שיר קודש מוכר לכולם. אני מניח שתוכלו לנחש למה בחרתי בו בתור התחלה. אם זה לא יהיה מובן אסביר כאן. כן. הסיפור שאני אספר לכם, הוא התרחש פחות או יותר בגיל 13. היה לי חלום, היה לי, לאחי, היה לנו חלום משותף. החלום שלנו זה היה כלוב של יונים. כלוב של יונים. כלוב של יונים. רצינו נורא יונים. כל מיני צבעים. לבנות, שחורות. מנוקדות, חומות. כל מיני יונים. אבל החלום היותר גדול שלנו היה זה לא רק יונים, אלא יונים מורגלות. שנצליח לאלף אותם, להרגיל אותם לחזור לשובח. בסופו של יום. יונים מורגלות. למה דווקא רצינו יונים מורגלות? למה רציתי יונים מורגלות? אני יכול להעיד על עצמי, לא דיברתי עם אחי על הדבר הזה אף פעם. אף פי שרק אתמול, כשהייתי בבית, הייתי בקיבוץ אתמול, אז פגשתי אותו, עכשיו הוא נמצא בביקור מולדת. והלכנו ככה בקיבוץ, ולמרבה הפלא ראינו כמעט שכל 10 מטרים פגשנו איזה מקום, הנקודת ציון היסטורית, שקשורה באיזה סיפור. אז שלפתי מהר את המכשיר הזה ועם הקליפים של הווידאו. צילמתי ודיברתי ככה, הזכרתי את הסיפור המסוים ששייך לאותו המקום בכמה שורות. פתאום ראיתי שזה הכל סיפורים. אתה כל מן הולך וזה רק סיפורים. כשעברנו שם ליד כלוב היונים, שהיום כבר אין לו זכר, נזכרתי באותו סיפור. והחלום היה חזק מאוד. לא נתן לנו מנוחה. לא היה יום שלא דיברנו על כלוב היונים. לעת עתה היונים היו בשמיים ואנחנו על הארץ. היינו רואים אותם מעופפות בשמיים, את היונים היפהפיות האלו, הלבנות, שחורות, והחומות, והמנוקדות, והבגדדיות, ואלו, ואלו. לא יכולנו כל כך לתפוס אותם, גם את שפת היונים אנחנו לא מכירים, איך בדיוק מושכים יונה. אבל היינו מסתכלים ואומרים, יבוא יום ואנחנו נכניס אותם לתוך הכלוב ונרגיל אותם. בשלב הראשון ראינו דבר מאוד מעניין, שהיונים האלה ישנות על העמודים, יש להם קינים שם ברפת. על העמודים, בתוך סחחות הרפת, למעלה היונים ישנות. בלילה, שכל אחד יש לה את הקן שלה, עקבנו אחרי היונה הלבנה, יונה יפה מאוד במיוחד, עקבנו אחרי וראינו שהיא נמצאת בראש אחד העמודים, והחלטנו לבוא בערב, בלילה, לתפוס אותה. מישהו יעץ לנו לבוא עם פנס, שמאירים עליה בפנים עם פנס, היא לא זזה. באנו עם פנס, היינו צריכים לטפס מאוד מאוד בשקט, בגמישות, לטפס לראש העמוד, להעיר אל תוך הקן, לתפוס את יונה. הייתי ראשון. טיפסתי על העמוד. לאט, לאט, לאט. הגעתי למעלה. הערתי עם הפנס פנים אל תוך הקן. היונה הנדהמת לא זזה ממקומה. כל מה שנותר לי זה רק לתפוס אותה ביד. להחזיק אותה חזק, לרדת למטה. יש לנו כבר יונה אחת. חזרנו לדבר הזה כמה לילות. בשלושה, 4 יונים היו לנו, כן? חלקם פושטיות, מה שנקרא רגילות, חלקם יפות יותר, אבל היו לנו כבר 4 יונים. כמובן שבנינו את הכלוב לפני כן, איזה אוסף של ברזלים ועצים, אפילו מזגן אוויר עשינו לכלוב, ואיזה נסורת של עץ ששמנו בין 2 רשתות, ולמעלה דלי עם איזה טפטפן, והרוח המזרחית שהייתה באה מההר, הייתה מצננת את הכלוב, בכל אופן. צריך לעזור ליונים להתמודד בחום הזה של עמק הירדן, זה לא פשוט, יכול להיות למות שהם בפנים מחום. אפילו מזגן אוויר היה לנו, נוסח הימים ההם. לא זוכר אפילו מלמד אותם לעשות את זה, אני חושב שאבא שלי. אבל 3 יונים, אנחנו רצינו להגיע ל-200 יונה, 150 יונה, מה עושים? אם אנחנו נאסוף אחת אחת, זה ייקח לנו אולי 20 שנה. אבא שלי, עם הרבה המזל, באותם הימים הוא היה איש התברואה של הקיבוץ. זאת אומרת שהוא מתעסק עם הרעלים, כן? יש לו את הזכות ואת הרשות ואת הרישיון, להתעסק עם הרעלים, הוא מרעיל חולדות, עכברים, חתולים משוטטים, כלבים חולי כלבת, זה המומחיות שלו, הייתה באותם ימים. עבר קורס מיוחד. אני ידעתי איפה מחסן הרעלים שלו, אפילו פעם נכנסתי פנימה, כן? הכניס אותי פנימה ככה בזהירות, פה אסור לך להיכנס, צריך להיזהר מאוד רק מהריח שעומד בתוך המחסן, אפשר למות. כן, כל מיני סטרחנין וכל מיני ציאניד וכל מיני דברים. רעלים נוראים. פניתי אל אבא שלי ואמרתי לו, אבא, תעזור לי לתפוס יונים. יש לך איזה רעיון איך לתפוס יונים? אז הוא אומר לי, תראי, יש חומר שנקרא תרדמון. מורחים את התרדמון על קצת חיטה, מפזרים את זה במקומות הרצויים, ואתה בא אחרי כמה שעות, והנה לך, יונים ישנות ככה, עומדות ככה, ישנות. אתה מכניס אותם כאמיר גורנה אל תוך השק, הולך. אבא, תוכל לתת לנו קצת תרדמון? טוב, אני אמרח לכם קצת חיטה, ואתם תפזרו את זה ברפת. לקחנו את התרדמון, פיזרנו את זה בשעות ככה של אחר הצהריים, כדי שאם היונים יאכלו מזה, ירדמו בסביבות 6-7. כן? לא יתפסו על הגגות, אלא ישנו על הדרכים, כדי שנוכל לאסוף אותם בקלות, וגם שירדמו לקראת הדמדומים, כדי שלא ידרסו על ידי מכוניות. אם היינו שמים בבוקר, יונה נרדמת ב-12, יכול לעלות על איזה טרקטור. כך אחר הצהריים כולם הולכים הביתה, היונים ישנות על שבילי האפר, ואנחנו באים ואוספים אותו. פיזרנו את התרדמון ברחבי הרפת, סימנו לעצמנו את המקומות ששם הנחנו את התרדמון. אנחנו באים אחרי כמה שעות, אנחנו רואים בכל רחבי הרפת, יונים ישנות. באנו עם שתי סכין כבר מראש, כמובן, נכנסנו פנימה את היונים, ומנינו 106 יונים. כך אמר לי אחי אתמול, אני חשבתי שפחות, אבל אחי אמר לי 106 יונים. הוא זוכר את המספרים במדויק. החגיגה הייתה עצומה, כמובן שבאותו יום לא הלכנו לישון בזמן. אבא שלי עוד מהחלון ככה, אנחנו ליד הכלוב, משחקים היונים ככה בתוך הכלוב, נסים לתפוס אותם בתוך הכלוב, נסות להתחמק לנו, עדיין מחפשות את החופש שנגזל מהם, בחוסר מנוחה, בעצבנות. אנחנו בתוך הכלוב חוטפים את הכנפיים פה, פה, אבל הכל תענוג, העיקר שזה היונים שלנו עכשיו, ברוך השם. ואבא מירה מהחלון, נו ילדים, לישון! אבא, אי אפשר, אי אפשר, איך נעזוב את היונים שלנו? יש יום חדש מחר, הם לא יברחו. עלינו הביתה, סביבות 9:30, מאוחר לכל הדעות. הבוקר התעוררנו כמובן, לא היה צריך שעון מעורר ולא כלום. ספק אם ישנו בכלל. ישר הלכנו לכלוב היונים, כן? ונהננו מאוד מהמראה. אבל כמו שאמרנו, זה לא הייתה המטרה הסופית, יונים בתוך כלוב. רצינו להרגיל אותם, את היונים. זה היה מבחינתנו החלום הגדול, להגיע למצב שבו אנחנו פותחים את דלת השובח, היונים יוצאות וחוזרות בסופו של יום. איזה מין עונג לא מוסבר. באמת, עונג לא הובן לי אז באותם ימים. מה פשר המניה הזו, כן? יונים מורגלות. היינו צריכים להתחיל להרגיל אותם. ובין היונים הייתה יונה מופלאה אחת, מיוחדת במינה, היא הייתה גדולה מאוד, אתה נראית כמו קוקייה, בגודל של הטייפ הזה, באורך שלו, כזאת גדולה, שחורה, מאוד מיוחד, פיקחית, עם עיניים כאלה חדות, היה לה אופי ליונה הזו, אופי מיוחד. והתחלנו לנסות ולהרגיל אותה. ובאמת אחרי שלושה ארבעה ימים, התחילו סימנים ראשונים שהיונה יצא ושוב, היא חוזרת. אנחנו משחררים אותה כמה עשרה מטרים מהכלוב, והיא עפה אל תוך הכלוב. תקענו אחד אל השני, ארוך השם. החלטנו לקרוא לה רוגלי, על שם הרגילות שלה. למרבה הפלא, מה שקרה אחרי זה, אני לא מאלף יונים, ולא יונן, אבל נדמה לי שמה שקרה אחרי זה, גם קיבלתי אישור לזה מאחי, אתמול, שהיונה הזו עצמה התחילה להרגיל את כל היונים, הם לימדו אחת השנייה, התחילה להרגיל את כל היונים, להוציא אותם ולהחזיר אותם. זו תופעה מעניינת, צריך לקבל אולי אישור לזה, מאיזשהו שגדל יונים, או מאלף יונים. אבל היונה הזו פשוט הייתה מראה להם את הדרך החוצה. חוזרים ביחד. עד ש-106 יונים היו מאולפות. כולם יוצאות בשעות הבוקר לאסוף גרעינים ואוכל. חוזרות מתי שחוזרות, בדרך כלל אחר הצהריים. וכך הדבר נשנה במשך שבועות וחודשים. היו המון גוזלים וביצים. היה באמת קהילה מופלאה שהלכה וגדלה בצורה שלא תאמן. זה היה לנו עונג עצום. לילה אחד אני חולם שאני מטפס על הכנפיים של רוגלי והיא לוקחת אותי גבוה גבוה לשמיים. גבוה גבוה לשמיים. חלום מוזר. טוב, תוררתי במיטה, לא בשמיים. באותו היום, כמדומני שזה היה למחרת אותו חלום, היונים כדרכם יצאו מפתח השובח, הלכו לאסוף אוכל בשדות. בשעות הערב כמעט ולא חזרה יונה אחת. הדבר היה לפלא בעינינו. מה קרה ליונים? מה זה פתאום? אחרי כל כך הרבה שבועות שהם היו רגילות, פתאום זהו, נגמר? שום יונה לא חזרה. פרט לשלושה גוזלים שלא הצליחו לעוף מהכלוב, פרט להם, כל היונים היו החוץ. לא חזרו. שואלים זה לזה, היה מקום כבודה? איפה היונים? צי. הלכנו לאבא שלי. אמרתי לו, אבא, אתה יכול אולי להסביר לנו מה קרה? אולי יש לך מושג? מה יכול להיות? אז הוא אומר לי, יש לי חשש כבד. בשבוע האחרון, אנשי הגדש, אלה שעובדים בשדה, גידולי שדה, הם פיזרו בשדות הטלטן, הם פיזרו רעל נגד מחרסמים. יש הרבה עכברים וחולדות בתוך השדות, רעל נגד מחרסמים. פיזרו את זה בשתי שדות, או שלוש שדות שם, בצד המזרחי של הקיבוץ, המערבי. כדאי לבדוק. הלכנו לשדה ככה בלילה, עם פנס, התחלנו להעיר בתוך השדה, שדה ענק, כמו איזה שני מגרשי כדורגל, ושני שדות כאלה היו שם. ואנחנו עם הפנס עוברים, לא מוצאים שום דבר. החלטנו לחזור לשם בבוקר, לפני בית הספר. קמנו שעה מוקדם יותר, והלכנו לאותו המקום. לא היינו צריכים פנס, ולא עין חדה. פשוט, איפה שלא הסתכלנו, ראינו פגרים של יונים. פגרים, עשרות של פגרים. התחלנו להסתכל יונה, אנחנו מכירים אותם, חלקם בשם, חלקם במראה, כמובן שאותה יונה מפורסמת ומופלאה, כן? מצאנו את הפגר שלה, כבר מתחיל להתמסמס, לקחנו אותה אחר כבוד, וקברנו אותה בשדה הצנונית, בערוגת הצנונית שהייתה לנו מתחת לבית, מנוחתה עדן. שם קברנו אותה, שאר יונים, היה לנו חיבה מיוחדת לאותה רוגלי, אותה החלוצה שסללה את הדרך לפני כל יונים וגם לימדה אותם. חיבה מיוחדת. זה היה סופו של כלוב היונים. סופו של דבר. זה היה סופו. הסיפור הוא סיפור. אמרתי לכם שהוא אפילו מרגש קצת, שאף הוא ספר אותו יותר מרגש, וכבר קרה פעם שסיפרתי את הסיפור הזה, ומישהו אפילו הזיל דמעה או מישהי. יש בו את כל אלמנטים של סיפור טוב, רבותיי. הייתי עוד יכול להעניש באלף את רוגלי, ולעשות מנה בכלל איזה. ייתכן שחלק מכם היו עולים לקברה עוד הרגע, מי יודע עולה מחר. אבל זה לא המטרה. כשהסתכלתי על הסיפור הזה, 35 שנה מאוחר יותר, וביקשתי לזהות בו משמעויות, גיליתי לתדמתי את כל סיפור התשובה שלי, מקופל לפנים. וזה לא רק סיפור התשובה שלי, סיפור התשובה של כולנו. למרבה הפלא, ובלי לדחוק יותר מדי, ועשות ככה עם האצבע, להכניס פיל בחור של מחט, לא. באמת שלא. בקלות יחסית. באמת בקלות. אפשר לראות בחלקי הסיפור הזה, כן, את השלבים השונים של המסע הרוחני של אדם. בראש ובראשונה, מה פשר החלום הזה? נכון שלא כל הילדים חולמים את זה. יכול להיות שיש ילדים שחולמים חלומות אחרים שמבטאים את אותו רעיון שאני רוצה להגיד כעת. אבל מה פשר החלום הזה שאני חלמתי, אחי היה שותף איתי, אבל אני חושב שהייתה לי אולי נגיעה יותר אישית בעניין הזה של היונים. הוא עזר לי, אבל הייתי בעובי הקורה יותר. למה? איזה עניין יש לי דווקא לרצות את הייצור הזה, את האוף הזה, יונה? לא ציפור דרור, ולא ינשוף, ולא דוחיפת, ולא חוכית, ולא זרזיר, ולא סנונית, ולא יונק הדבש, דווקא את היונה. על כל אחת מהם אפשר להרדים. אני יודע בדיוק איפה הם מקננות. את כל השיחים שלהם למכיר, של יונקי הדבש, של החוכיות. אנחנו יודעים איפה נמצאות, איפה נמצאות הסנוניות, איפה הזרזירים. הכל ידוע. למה דווקא את היונים? וגיליתי למרבה הפלא שהיה לי איזה צורך להגיע למצב שאותו אוף, שמצד אחד הוא חופשי לעוף השמיים, הוא חירותי לגמרי, הגבול הוא השמיים, לראות את היונים האלו, ואתה נמצא למטה, עם שני רגליים על הקרקע, אולי אתה רוצה להתרומם ולראות את העולם מלמעלה, כמו היונה, משהו לא רגיל, לראות את העולם מלמעלה. היונה סמלה, כן, שוב, וזה משותף אולי לכל מי שאף, זה לאו דווקא יונה, אבל בעיניי היונה בעצם סימלה את היכולת ואת החופש, ובעצם את הצורך העצום שלי לצמיח כנפיים. להסתכל על העולם מגבוה. להסתכל על בית מגוריי, אם זה באותו זמן בקיבוץ. להסתכל על בית מגוריי, על עולמי התחתון. להסתכל עליו מלמעלה. אבל זה לא נגמר בזה. הרצון האז שלי בעצם להכניע את היונה, או יותר מזה, להרגיל אותה לצאת ולחזור, הוא בעצם מבטא את הצורך האנושי כל כך, כל כך אנושי, בעצם להרגיל את העולם הרוחני להיות כאן איתנו. את הדבר הגבוה הוא, החופשי הזה, בעצם לגרום לו להיות רגיל. הוא יכול לעוף לו בשמיים, אבל לחזור אלינו בסופו של היום. יש לו מימד שהוא לגמרי חופשי וחירותי, אלוקות, נשמה, לגמרי חופשי וחירותי. מצד שני, יש לה שיג ושיח איתנו. היא לא רק שם למעלה. היא לא איזה מין ישות אריסטוקרטית, מנותקת, תלושה, מתנסית כזו, שמה עלינו פס, משאירה אותנו פה בתוך העולם הזה, קשורים חזק, חזק, לכוח הכבידה, לא מסוגלים לתרומם מעל הקרקע, מעבר לאיזה מרחק מסוים. תראו את האלופי העולם האלה מתאמנים 4 שנים כדי לשבור זי עולמי חדש לסנטימטר נוסף וקפיצה לגובה. אחרי זה נוחתים בעוצמה על הקרקע. מי ייתן לי עבר גיונה? העוף אבש קונה. חייב להימצא איזה יח... תראו, זה לא אופייני ליד בן 13. זה נשמע לכם אולי מוזר. כן? זה ודאי שזה אב לי מילים. זה ודאי שזה בחלומות ובסמלים. בהרגשה סתומה, לא מובנת בכלל. זה דברים שמתפתחים מהבנות האלו רק אחרי 4 שנים. אבל כבר אז הייתה איזו כמיהה שדוחפת אותי, דוחפת את כולנו, למשהו שהוא לא אנושי. הוא מעלינו, הוא מעל המגבלות שלנו, הוא מעל הקשיים שלנו, מעל החולשות שלנו. אבל למרות החולשות שלנו, המשהו הזה שייך לנו, ואולי דווקא בגללם, דווקא בגלל שמצד האנושי שלנו, שאנחנו נזכרים איפה באנו ולאן אנחנו הולכים, באנו מטיפה סרוחה, והולכים למקום רימה ותולעה, אבל יש משהו בתוכנו שרוצה לדעת את הצלע השלישית של המשפט הזה. לפני מי אתה עתיד ליתן מן החשבון. אנחנו לא רק טיפה סרוחה ורימה ותולעה. לא. האנושיות הזו ושפל האנושיות הזו. שפל האנושיות הזו. טיפה סרוחה ורימה ותולעה. תראו את ראשיתנו ואת סופנו. שפל האנושיות הזו לא יוכל לטשטש. לא יוכל לבטל. לא יוכל לשכח מאיתנו. הצד הגבוה שבנו. אנחנו מחוברים לאלוקים. ואלוקים מחובר אלינו. ואנחנו נרגיל אותו. אשרי אלוד אישה, שהשכינה מזומנת לו בכל עת שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא, משה רבינו ירגיל את הקדוש ברוך הוא. כן? בכל ביתי נאמנו. בכל ביתו של משה נאמן הקדוש ברוך הוא. מדרגה נפלאה, הרוגלי הזה, כן, איך הוא ירגיל את ריבונו של עולם להזדמן לו בכל עת את השכינה. וזה לא משנה איפה אתה נולד. קיבוץ. לא משנה מה סביבך קורה. אתה בן אדם נברא בצלם. וזה הרצון העז שלך. זה החלום היסודי שבא לידי ביטוי. הרצון העז שלנו להרגיל את היונים. עד פה הכל טוב יפה. הכל טוב יפה. זה השלב הראשון. זה הכאייל תהרוג על אפיקי מים. כן נפשי תהרוג על חילוקים. אבל במהלך המימוש של החלום הגדול הזה, הסיפור מגלה לנו שלבים מעניינים ומרתקים. זה מעניין. החלום עצמו הוא בעצם מאוד מדויק וטהור, כי החלום הזה יסודו ושורשו הוא בנשמת האדם. ונפשי יודעת מאוד. זה חלומו של מלך כוזר. כוונתך רצויה, חמאסיך לא רצוי. זה הכל האמיתי בתוכך. כשהוא מייצר את החלומות האלו, שלבים מסוימים של החיים, כן? יש פעמים שאותו מלאך פנימי, אינטואיטיבי, הוא מייצר חלומות מופלאים, כדוגמת החלום הזה. אבל, כשאתה בא לממש את הרצון האדיר הזה, להרגיל את ריבונו של עולם, שאתה הולך בעקבותיו של ריבונו של עולם, שאתה הולך בעקבותיה של הרוחניות הזו, שאתה כל כך משתוקק אליה, כל כך כוסף אליה, המהלך הוא מורכב. איך כתוב שם? ביתרו? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אומר רשי, מלמד שעבד כל עבודה זרה שבעולם, שנאמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. כל האלוהים שבדקתי, ניסיתי, הוא גדול מכולם. מי זה האלוהים האלו? מי זה האלוהים האלו של מלך של יתרו? מה זה אותם עבודות הזרות האלו של מלך כוזר, שהוא מסתבך בהם, והוא מדקדק בהליכותיהם, והוא מקריב קורבנות במזבח, בית עבודה זרה שלהם, הוא כל כך עדו... מי אלו? מה זה? אלו הטיוטות. למעשה, אלו ניסיונות הסרק והבוסר של האדם, לזכות לחוויה האלוקית. לזכות להשראה, לזכות ליצירה. כל אותם חוויות שכל אחד מאיתנו מחפש. יש אנשים שמדמים למצוא את ההשראה הזו ואת העונג הזה, אפילו בחפיסת שוקולד שוויצרי, שהוא מעניק לאדם חוויה נפלאה, שם חוויה נפלא. כשאדם אוכל שוקולד שוויצרי ומתענג עליו, הוא בהחלט, בהחלט מצפה שבעצם החוויה הזו תעלה בקנה אחד עם אותה שאיפת יסוד להרגיל את אלוקים בחיינו. הוא רק מדמה שזה חפיסת שוקולים. קשה להאמין שזה עד כדי כך שפל. קשה להאמין שאדם מדמה בעצם למצוא בחוויה חומרית וגסה כל כך, בעצם למצוא את שאהבה נפשו, הסובבה בשווקים, הבקשה את שאהבה נפשי. קשה להאמין. אבל אין ספק שהאדם בראשית החיפוש של אלוקים, בראשית החיפוש של אלוקים, אגב, זה לא אמור רק לגבי אדם חילוני, זה אמור גם לגבי אדם דתי. אדם דתי, אפילו שגדל בבית דתי, כך לפחות אמור להיות, שהוא הולך ומחפש את אלוקים מתוך החוויה הפנימית שלו, ולאו דווקא נשען רק על מסורות שכך הוא ראה בבית. כדי לחדש את הקשר הפנימי החי עם ריבונו של עולם, אין מנוס מניסוי ותהייה. אין מנוס. זה אמור להיות גם אצל אדם דתי. והרבה דתיים מכירים את זה. הרבה דתיים שבסופו של דבר הגיעו למכון מאיר, דרך מסלול ארוך של הודו ונפאל, אולי כל מיני התנסויות אחרות, של מערכות יחסים כאלו ואחרות, עם בנות גילם, אולי אפילו סמים, כל מיני דברים כאלו. אדם חייב לעבור ניסוי ותהייה דרך מוקדי החוויה הפנימיים שלו. ולא תמיד הוא חווה חוויות טהורות. לא תמיד הוא מוצא את אלוקים בתוך ההתנסויות שלו בצורה טהורה ונכונה, דרך כל מיני עבודות זרות. זה השלב, כל השלב הזה של הניסוי והתהייה, הוא בעצם בא לידי ביטוי בהרדמת היונים. היונים מבטאים את הכוח הרוחני של האדם, המעופף, החופשי, החירותי. שאתה בא להרגיל את אלוקים כביכול, אצלך, בשלב הראשון, אתה מרדים אותו. או שאתה תופס אותו בכנף, מסנבר אותו, מהמם אותו, תופס אותו. כך זה בא לידי ביטוי בחלמו של ילד, מה לעשות? זאת אומרת, ההרדמה זה בעצם לקחת את האינסוף, ודרך החושניות שלך, דרך מרכזי החוויה שלך, כפי שאתה מבין אותם באותו גיל. יש את השלב האוראלי, יש שלב שבו אדם חש דברים דרך החך, יש שלב של מישוש, יש שלב של, כן, של תקשורת, תחילת התקשורת, יש כל מיני שלבים. זאת אומרת, מוקדי החוויה משתנים בהתאם לגיל. אבל עדיין זה כלים ודרכים שלא מצליחים או לא יכולים לעת אתה באמת לבטא את החוויה של האמונה בצורה טהורה ונקייה. עדיין לא. אבל זה לא מונע ממני לנסות. כי אני חייב לחוות. אז מה שכרגע יש לי, והאפשרויות שיש לי לחוות, הם א', ב', ג', ד', ה'. כל חברה, לפי מה שהיא מציעה. כל חברה לפי מה שהיא מציעה. העולם התרבותי מדיע מציע לאנשים כל מיני חוויות. כל מיני חוויות. כל החוויות האלו הן בבחינת תרדמון. הן בבחינת תפיסת הכנפיים. אין בכוחם של אותם חוויות עדיין להביא את האדם לקשר האמונה הנקי, שבו האלוקות עושה את דרכה אל תוך מרכזי הנפש שלנו, משאירה אותנו בחוויה טהורה ועדינה, שגורמת לנו ללכת בדרכיו, לשמור את מצוותיו, שזה המטרה בסופו. כן. עדיין לא. אנחנו משלמים מחיר גבוה מאוד על החוויות האלו. החוויות האלו, הם גורמים לנו שמחה מעורבבת. מצד אחד הם מביאים לנו סיפוק, סיפוק מסוים. מצד שני הם משאירות בנו משקעים כבירים של אכזבה, של תחושת ריקנות. ניסינו לתפוס את אלוקים, והוא נעלם. לא הצלחנו לתפוס אותו. שלב ההרדמה ותפיסת הכנפיים הוא שלב הכרחי. הוא יכול להתרחש על פני כמה וכמה שנים. זה תלוי מאוד גם מי הוא האדם שמדריך אותך. איזה דמויות אתה פוגש בדרך? אומר רבי נחמן, שכבר בגיל מאוד מאוד צעיר, טוב מאוד לתת צדקה, להשליך את המטבע של הצדקה, כדי שהילד הקטן ישמע את הקול של המטבע. טוב שישמע הילד את הצלצול של מטבע הצדקה. מי המורים שלך? האם אתה רוגלת לשמוע מילדות צלצול של מטבע של צדקה? או צלצול של הימורים, של מטבעות, כן? במכונות הימורים, דברים כאילו. זה מאוד תלוי. מהו הסביבה התומכת שלך? מי זה ההורים שלך? מי זה החברים שלך? מהם הגירויים שבהם אתה פוגש ביום יום? לפי זה נקבע ערך החוויה שלך. אבל נא לזכור, גם בשעה שאתה מרדים את היונה, אתה יוצא בשליחותה של הנשמה, כי נפשי יודעת מאוד, אלא לעת אתה, ליבה לפומה, לא גליה. הנשמה, או רצון הנשמה, לא יתברר לנו די הצורך. ומכיוון שהוא לא יתברר לנו, זה מה שנקרא בירורי אמונה. אנחנו לא יודעים איך לבטא, או איך להשית את הנשמה על ים המציאות שלנו. אז אנחנו קולטים איזה קול עמום של רצון להרגיל את האלוקות אצלנו. קול מאוד עמום, אבל מרכזי ההכרה שלנו עדיין בשפל. עדיין בשפל. ולכן, אנחנו בוחרים בחוויות כאלו שכביכול אמורות לבטא את הכמיהה לאלוקות. אבל בורות נשברים אשר לא יכילו המים. ואז אנחנו יוצאים מהחוויה הזו. מצד אחד נהנים מטעם המשקה, מצד שני מחזיקים את הבטן וסובלים ממיחושים שונים ושונים. זה השלב הראשון. אחרי זה, אחרי שמוציאים את היונים מן השק והן מתעוררות, ואחרי שמשחררים אותם מהאחיזה הזו, שתפסנו אותם בראש העמוד, אנחנו מכניסים אותם לכלוב. השלב של הכלוב, כפי שאפשר לראות בפשטות, השלב של הכלוב זה שלב שבו כבר יונים, יש להם מרחב משלהם. אנחנו משחררים את המימד הרוחני. אנחנו משחררים את המימד הרוחני לנפשו. אבל הוא עדיין ברשותנו, הוא בכלוב שלנו, הוא בדלת העמוד שלנו. זה מקביל לתקופה החושבת של האדם. האדם חושב מחשבות, מי אני, מה אני. מתחיל לפתח כל מיני חשיבות רוחניות, New Age, חשיבה חיובית, תקשור, פילוסופיות, אני חושב משמע אני קיים, כל מיני כיוונים מחשבתיים שעניינם זה לזקק את החוויה הרוחנית ולבנות לה כלים יותר עדינים, יותר מחשביים. נגמלנו כבר מהתקופה הזו שתפסנו את האלוקות בתוך איזה צוות של שוקולד שוויצרי. זה לא זה, זה ברור. זה חייב להימצא בספירה יותר רוחנית. חייב להימצא בספירה יותר רוחנית. ומחפשים את כל כהני הדעת והרוחנים למיניהם, כן? שיעניקו לנו איזו תובנה מעניינת על החיים. ללכת קדימה זה תמיד ללכת לפנים. כל מיני ביטויים כאלה. אתם מכירים את המשפטים הנפלאים האלו? מחברות, יש לנו בעליית הגג. של משפטים חכמים, כל הקונפציוסים למיניהם, וכל אריסטו ואפלטו, משל המערה והאידאות והצללים, וכל... זה דבר מאוד חשוב. העידן של המחשבה הפילוסופית של האדם היא תקופה מאוד מאוד חשובה, שבלעדי אנחנו לא יכולים בכלל לחשוב על המשך הדרך. מאוד חשובה. אבל עדיין, האלוקות בתוך הכלוב. איך אמר הרמב״ם? במקום שנגמרת הפילוסופיה, שם מתחילה הנבואה. פילוסופיה, בסדר. מחשבות מאוד מאוד נחמדות, באמת מצביע על כיוונים רוחניים, שהם ודאי חלק משמעותי מן המציאות. אין שום ספק שהן פותחות לנו פתח משמעותי מאוד, להתרומם קצת מעל ביב החיים, ודאי. אבל עדיין הנפש לא תמלא, לא תמלא. בתקופה הזו, בתקופה הזו של חיי, כן, התקופה החושבת, התקופה המחשבית, אני מצאתי את עצמי מתעסק בכל מיני פעילויות שעניינם זה להעצים את שאלת החיים. להעצים, לנסח אותה היטב. מי אני? מה בעצם משמעות החיים הזו? למה אנחנו בעצם מצויים כאן? לשמה אנחנו פוקחים את עינינו בבוקר, כן, כדי להיכנס בתוך המעגלים שהכתיבו לנו, מי יודע במשך כמה עשרות שנים, כל חברה וחברה ומה שהיא מכתיבה, כן, לחבריה, חברי הקהילה. מה אני בעצם עושה כאן? אז אני קם בבוקר, הולך לרפת, גומר את החליבת בוקר, הולך לאוכל אוכל צהריים, חוזר אחר הצהריים, להמשיך להאכיל את הפרות, כן, מאכיל אותם, מנקה אותם, מזריק להם, מטפל בהם, ואני, מה בדיוק קורה כאן? הייתי חוזר לחדר שלי ושואל את השאלות האלו בכל מיני אופנים, אם זה בכתיבה, אם זה לפעמים בנגינה, והשאלות באמת הלכו ונערמו, הלכו והתנסחו. שלב יותר מאוחר, עסקנו גם בהדרכה, החוויה המיוחדת במינה אגב, שמבחינתי היא ציון דרך מאוד משמעותי, העבודה עם בני נוער, דווקא בני עיר, בקיבוץ לא מצאתי זה כל כך, לא מצאתי את החשיבה המשוחררת הזאת, לא מצאתי, החיים היו מאוד מעגליים, מאוד מעגליים, כמעט לא מצאתי אחד, או בעצם לא מצאתי אחד, חוץ מאחד, שהצליח לצאת מהשורה ולשבור את תרגילי הסדר, ולשאול שאלות שיש להם ערך פילוסופי עמוק. כמעט ולא מצאתי אז בתקופה. הייתי כמעט בודד במערכה הזו. קשה לתאר איזה חשש היה לי, אפילו פחד, לבוא ולהראות שיר, כן? את השירים שנוצרו בתקופה הזו של היונים בכלוב, של החשיבה הפילוסופית הזו. היה לי חשש עד פחד להראות את השירים האלו. חשבתי אולי ישפזו אותי. ודאי וודאי שאיש לא יבין אותי. אף אחד לא יוכל להזדהות עם החוויה שלי. צרת רבים חצי נחמה. לפחות אם הייתי יכול לקוות שמישהו ישמע או יקרא את השירים ויאמר לי, וואי, גם אני. אבל לא האמנתי שיכול להימצא מישהו כזה. הסתכלתי בעיניהם של אנשים, ולא ראיתי אנשים מודאגים מן המצב שלהם. לא ראיתי. או לפחות ככה נדמה לי. אולי זה סתם מחשבה גאוותנית. לחשוב שרק אני הגעתי לפרק של היונים בכלוב. אולי היו עוד כאלה רבים. אבל לא היה לי את האומץ לחשוף את סודי. להכניס אנשים אל תוך המערכת הזאת, ההרמטית, הסגורה שלי. כן? של המחשבה המתעלית לשאלות מהות של מה, כמה, איך, מי, מתי, לאן. פחד. איפה מצאתי זה דווקא? מעניין. דווקא עם בני נוער, בצופים, בעיר. קיבלתי תפקיד להיות מדריך של בני נוער, ללמד אותם איך מקימים קיבוץ. היו צריכים להקים איזה קיבוץ בנגב. היום זה קרוי קיבוץ תללים, ליד משה בשדה. זה הקיבוץ שהוקם אז, אחרי שנת ההדרכה שלנו. אנחנו הדרכנו את כמה שבטי צופים בארץ, אחד זה שבט דיזינגוף, אחד שבט הכרמל בחיפה, שבט מודיעין בירושלים, ועוד איזה שבט באילת, אני לא הייתי שייך לשם. אני הייתי בשבט הכרמל, בשבט דיזנגוף. ופגשתי את החבורה הזו, של החבר'ה בתל אביב, ביניהם הייתה הבת של טומי לפיד, זכרו לברכה, מיכל לפיד, זיכרונה לברכה, שהיא נפטרה גם ממש שנתיים לאחר שנפגשנו לראשונה בתאונת דרכים. הגענו לשם, פעילות הראשונה, כל החבר'ה הגיעו, ישבתי מולה ודיברנו דברים שהם נוגעים למשימה המשותפת שיש לנו לעשות כאן. ואז הרשיתי לעצמי להגיד להם בסופה של הפגישה, תראו חבריה, להקים קיבוץ זה קל, אבל לדעת את תכלית החיים, כנראה שזה קצת יותר קשה. אנחנו קודם כל בני אדם, רק אחרי זה חלוצים. לדעת לשם מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, זו שאלה גדולה. והייתי רוצה שנמצא דרך לדבר גם לזה. כמובן שגם נעשה את המשימה שהוטלה עלינו. אנחנו נלמד איך בונים רפת, נלמד איך שותלים שדה חיטה, ודאי. אבל אני רוצה שגם נדבר על הדברים שמעבר. אני לא יודע אם זה מעניין אתכם. אחרי הפגישה הזו, אחת הבנות באה אליי ואומרת לי, המדריך, אתה מוזמן אלינו הביתה. טוב, שמחה רבה. 15 חבר'ה. עלו לשם, לדירה של אותה בחורה. ההורים שלה היו בחוץ לארץ. השאירו לו את הדירה. זו הייתה דירת המסיבות באותה תקופה שההורים לא נמצאים. דירת פאר כזו, צפון תל אביב. אנחנו עולים למעלה. עוד לא הכרתי את החבר'ה כהלכה. פעילות ראשונה. מתיישבים ככה במעגל, תוך כדי... תוך כמה רגעים, אחד החבר'ה מוציא איזה קופסה כזו מפח, מתחיל לחלק סיגריות לכל אחד מהקבוצה. סיגריה. טוב, מה רע בסיגריה? אנחנו עד ישן סיגריה, הייתי מנשן באותה תקופה גם. סיגריה. מישהו הציט את הסיגריה ולקח איזה שחטה כזו, ואני מריח באוויר ריח של חשיש. של הקוביית שוקולד הזו, כן, של ה... אני מריח באוויר את הריח שלה. ואז עוד אחד מצית, ועוד אחד מצית. וזה מגיע אליי ושואלים אותי, המדריך, אתה רוצה להציט סיגריה? חבר'ה, עד כאן. אבל דיברנו על פילוסופיה. דיברנו על מחשבות גבוהות, איך נגיע אליהם בלי סמים? אני לא זקוק לזה, חבר'ה. זה לא הדלק שלי. הדלק שלי זה הצער. הדלק שלי זה הכמיהה, השאיפה. זה הסם הגדול. למה אני צריך לך למשהו כימי? אני אש מבפנים. אני יודע לשאול את השאלות בלי הסם. אני לא זקוק לזה. טוב, מה שאתה רוצה. בסופו של דבר. חוויה מצמררת, תחשבו על זה. ילדים בכיתה י"ב, זה היה בשנת י"ג שלהם. זה מדהים. וואי, חוויה מטלטלת. אגב, טוב, בכל אופן, זה היה בשבט דיזנגוף. בשבט חיפה, בשבט הכרמל בחיפה, ששם גם הייתי מדריך, שם החבר'ה היו פילי פלאים, רוחניים בצורה בלתי רגילה. וגם שם הפעילות גלשה מהר מאוד לדברים של מהות ותוכן. באמת ישבנו באחד הפעילויות, ועסקנו באמת בדברים ברומו של עולם. חבר'ה שאלו שאלות מרחיקות לכת. זה היה בעקבות פעילות מוזיקלית שעשינו. שמנו איזו מוזיקה מסוימת, והקשבנו בתוך כדי, כן, אחרי ההקשבה. כן, החבר'ה היו צריכים לומר מה הם הרגישו, מה בו, והתפתחה שיחה מאלפת. כן? הרבה שאלות עלו שם, הרבה שאלות. ופתאום נכנס הרכז ההדרכה נכנס לחדר, והוא רואה את החדר שרוי באיזה מין אור אדום כזה, איזה מוזיקה משונה ככה. אז הוא קורא לי החוצה ושואל אותי מה קורה כאן, ואני אומר לו שיש פה פעילות של חבר'ה שרוצים ללמוד על עצמם. מה זה ללמוד על עצמם? זה לא מועדון של ציפורי לילה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, מבחינתי אתה מפוטר. הוא פיתר אותי. נכנסתי חזרה לחדר, שאלתי את החבר'ה, הדלקתי את האור ושאלתי את החבר'ה, האם הם מעלים על דעתם מה קרה פה בחוץ כרגע? כמה ניחושים, בסופו של דבר, בחור הרביעי אמר, הניחוש הרביעי, הוא פיתר אותך? אמרתי להם כן. והם קיללו וקיללו וקיללו, ורצו בכלל לעזוב את הסניף. אמרתי להם, חבר'ה, תמשיכו, אין שום בעיה, אני אמשיך לחפש. זה היה שייך מאוד לתקופה הפילוסופית החושבת. אני חייב לומר שהייתה תקופה מאוד משמעותית, שבלעדיה אני לא חושב שהייתי יכול להתקדם מעלה. מאוד מאוד חשובה. אגב, שאלות שאלנו, תשובות לא קיבלנו. בדרך כלל. שאלות שאלנו, תשובות לא קיבלנו. הוא יותר נכון. הניסיון לפתור את השאלות האלו, את השאלות החמורות האלו, בדרך כלל היו תשובות מאוד מאוד קטנות שמחזירות אותן לתקופה של התרדמון. תעזוב אותך, תהנה ממה שיש, יכול ושתוק אם אחר נמות, כל מיני סגנות כאלו. אבל לא יכולתי לחזור לשם. חייבים להמשיך את המסע הזה. החלום שבו חלמתי, שאני רוכב בעצם על כנפי רוגלי, על אותה יונת פלא גדולה ונחמדה, החלום הזה הוא שייך לתקופה משברית, שהוא מאפיין אנשים מחפשים, שיש שלב, שלב משברי ומוזר, אבל הוא קיים. שאדם מחפש באמת למצוא את משמעות החיים, ומתקשה למצוא אותה בעולם הזה, כי שוב ושוב, אחרי כל השאלות הגדולות, הוא בעצם מקבל את התשובה. מהי התשובה? הנה, אתה רואה את העולם הזה, אף אחד לא יכול להתרומם יותר מכמה הוא קופץ לגובה, כמה שהם קופצים היום, לא יודע. יותר מזה אי אפשר להתרומם. אתה לא מבין שאי אפשר להתרומם? אתה לא מבין שהעולם הזה זה בית כברות של חלומות? אתה לא מבין? יש שלב כזה. שלב מאוד בעייתי. אגב, הוא קיים גם אצל תלמידי חכמים. הוא קיים גם אצל אנשים מאמינים. שמתבטא בכל מיני ניתוקים מעולם החומר. ניתוקים, זה טריפ. טריפ רוחני. הרב מדבר על זה באורות התשובה. לפעמים, שמתאמצים בהסתכלות רוחנית, כוחות המחשבה עולים למעלה, והגוף נעזב. פרק י' ב'. י' ד', כתוב שם. פסקה ה'. זו תקופה מאוד, הייתי אומר, מאוד קריטית, הייתי אומר. זה השלב שבו, בהיעדר מורה דרך, שאתה לא מצליח לענות על השאלות האלו, ואתה נמצא בתוך המעגל הסגור של התוהים והתועים, שאין להם מסורת, ואין להם אמונה, ואתה מתחיל לחשוב, שאולי בעצם באמת, לא ניתן לממש את הדבר הזה בעולם הזה. ואז אתה רוצה לעלות על כנפי היונה. קחי אותי לעולם שלך. אם לא הצלחתי להרגיל אותך, לשבת לי על כף היד, אז לפחות קחי אותי לעולם שלך. הקרקע הזו של העולם הזה היא קשה. אולי קשה מדי. קשה מדי. כדי שבאמת הזרע הרוחני יוכל להשתרש בה ולנבוט. אולי יש תקופה של ערעור כזה. יש תקופה שמתאפיינת בפעולות שהן מבטאות ניתוק קשה. ניתוק קשה. איזה מין ברוגז. איזה מין מרידה בעולם הזה. איזה כעס על העולם הזה. שהוא לא מסוגל לקבל את הבשורה הרוחנית הזו. הוא סרבן. איך מכניסים את ריבונו של עולם בתוך העולם הזה? איך מכניסים אותו בתוך הפעילות שלו, בתוך הלבה הרותחת של היצרים, והתאבות, והחברה? אולי זה לא שייך לכאן בכלל. אז קחי אותי. קחי אותי לעולם אחר. תקופה מיוחדת. ايه שהחבר'ה האלו, שם בתל אביב, הציעו את מה שהם הציעו במעגל, הייתי כבר אחרי ההתנסות הזו. הייתי אחרי ההתנסות הזו. זה כולה פעם אחת. זה היה אחרי ההתנסות הזו. ואז אמרתי להם שאני כבר לא זקוק לדברים האלו. הייתי כבר בכיוון אחר. אבל יכולתי להבין אותם. החבר'ה האלו איבדו את התקווה, לפחות באותו פרק זמן, שבאמת זה יכול להימצא כאן. ממש כאן. בלב שלך, במידות שלך, כן? בשכל שלך. באותו פרק זמן, קצת התיישו מהאפשרות הזו. הייתי רוצה לנגן קטע אחד שהוא שייך לתקופה הזו, שייך לתקופה הזו, יש בו בלי יותר מדי זרים, יש בו בהחלט את הניואנסים של המיתוק, אני לא גונב מוזיקה. ממש ממש לא. כן. וואו. תוך כמה דקות, ממש. כן. מקסימום 10 דקות. מקסימום. כן. אחרי התקופה הזו, יש משהו ב... שאדם עובר את השלב הזה, את השלב של הריחוף, את השלב של הניתוק, ומבין את המשמעויות שלו, מבין את השלילה שבזה, מבין את חוסר התקווה שבזה, ומצטער צער אמיתי, צער אמיתי, אפילו בחוסר עונים. חוסר העונים שמופיע אחרי השלב הזה, הוא קרקע מאוד מאוד בשלה להופעת השלב הבא. זאת אומרת, הסיכוי שיבואו שליחים, שליחים נאמנים, שיסמנו לו את המשך הדרך, הוא סיכוי מאוד גבוה. הסיכוי שהוא יתחיל להרגיל באמת באמת את היונה, לצאת ולשוב, מערכת היחסים הזו, שהקדוש ברוך הוא בשמיים, אתה בארץ, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים. הסיכוי שיתרחש המפגש הזה, או לפחות אתה נמצא בשלב שהשליחים הראשונים יתחילו לבשר על מציאות, על אפשרות, על דרך, לשלב בין הדברים, היא מאוד גבוהה. זה סוג של שברון לב, מי שמכיר אותו, את חוסר העונים הזה, כן? יודע עד כמה אז הוא קרוב לישועתו. זה בבחינת השב אנוש עד דקה, ותאמר שוב בני אדם. ובאמת, הייתי מאוד פתוח בתקופה ההיא, לשמוע דברים חדשים. הייתי פתוח לפגוש אנשים שלא פגשתי עד אז. מאוד מאוד פתוח. ידעתי מה אני לא מחפש. תורת השלילה. לשלול. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. מה כן? האוזן הייתה קרויה לדמויות חדשות, לדיבורים חדשים. הייתה לי תחושה שאני ידע לרגע שבאמת אותו אדם יגיד, פקדתי. אותו אדם יבוא ויאמר, יש לי דרך. בוא. אני יודע להבחין בין אמת ושקר. הייתה לי תחושה כזו. זה ניסיון חיים. ובאמת, זה סיפור שנספר אותו בשבת הזו. באמת הגיע אותו יהודי חביב, בן קיבוץ שלי, שהוא היה השליח שלי. השליח. כל כך מתאים לו, מצד הענווה שלו. החביבות שלו, איש טוב, חושב, צנוע, אהוב על הבריות. חושב שבאמת עשה מהלך מופלא. מהלך מופלא, בעשר אצבעותיו, חקר, עבר מסלול דומה, סך הכל שלי. והגיע למסקנה שהגיע. והגיע למסקנה הזו בשעה שאני לא הייתי בארץ בכלל. הייתי בכלל בחוץ לארץ, מחפש את עצמי בעולמות רחוקים. כן, כבר שבור לחלוטין מכל המסעות האלו, עם הגלות הנוראה הזו. שברון לבב נפלא, ואז אני מגיע לארץ. מאוד פתוח לשמוע. ואז הוא תופס אותי, מספר לי מה עובר עליו בימים האלו, מכון מאיר. הוא הגיע למכון מאיר. ובמכון מאיר, כך הוא מספר לי, מכון מאיר מצאתי את היורש של אריסטו, של אפלטון. הוא היה מתעסק הרבה עם כתבי אפלטון. היה לו המון מחברות של תובנות, של חכמי יוון. הוא אומר לי, מצאתי תחליף לאפלטון ואריסטו. אמרתי לו, מה פירוש? מה פירוש? מצאתי סולם. אז הוא אמר לי את המושג הזה. מצאתי סולם ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. סולם שמחבר שמיים בארץ. סולם שמאפשר לנו, אנו, לנו, לבני האדם, להיפגש עם משהו מעלינו. בלי שאנחנו נתנתק מן הארץ, ובלי שהוא יצמד לקרקע, יאנס. אלא מלאכי אלוקים עליהם ירודים. דינמיקה מופלאה. איפה המקום הזה קיים? על כדור הארץ? הוא מצוי כאן בירושלים. מכון מאיר, כך אמר לי. מכון מאיר, מה לי ומכון מאיר? היום כל אחד מכיר את מכון מאיר. תקופתנו, לפני 30 שנה, המקום הזה היה קיים 6-7 שנים. מחול מיר, מה זה מחול מיר בכלל? מי מכיר את זה בכלל? אבל החלטתי שאני בא לבקר כאן במקום הזה. הגעתי לכאן, זה היה בצער היום, הייתי בדרכי לאילת. חשבתי לתפוס כמה זריחות, כמה שקיעות שמה, עוד לחשוב קצת, לנסות באמת, אולי להגיע לתובנות חדשות. דרכי לאילת. אבל מכיוון שאודי אמר לי שאין מה לחפש באילת, כי כבר מצאנו את האוצר, כן? אז כדאי להתרכז בירושלים ולא באילת. אז אמר לי, תראה, לבטל את דבריך אני לא יכול. אני לפחות אעשה פה חניית ביניים של שעה. הלוואי שאני אגיע לשעה. הגעתי לפה, די מוזר, עם הגיטרה, לא זו, אחרת. יחף כזה, די שלומפר. נבד מתבריות הרוח, חפש את עצמו. לא כך עושה חשבון כל כך, נראה, אני פשוט טרוד בצרות שלי, בצער שלי. לא כך פנוי לנימוסים מיותרים. באתי לפה, נכנסתי פה מהדלת, הדלת הזו. התיישבתי בצד כאן. ככה, עם המכנסיים הסגולות, וחולצת הטריקו, ועם כל השרשרות וכל הבלגנים. אני יושב כאן בצד, היו פה איזה 30 תלמידים אולי. כן, אז בתקופה היא 50 תלמידים. יושב שם, זה היה לפני מנחה. ורבינו, הרב ביגון, נכנס לתת שיעור באורות התשובה. הוא מסתכל, הוא רואה אותי שם בצד, ועושה לי ככה על הראש, מלטף אותי בראש. הוא אומר לי, שלום, מי אתה? אמרתי, אני באתי עם קבוצת כנרת. קבוצת כנרת. אני אשמח אחרי זה לדבר איתך, אם תוכל לבוא איתי למשרד. הוא עלה לדבר 10 דקות, אורות התשובה. אז הוא אמר איזו פסקה מסוימת שמה, שנגעה מאוד למצבי, עד כדי כך שהשפלתי את הראש, כי היה נדמה לי כאילו מדבר עליי, שהעצבות בה צריכים לפתור, מהשפע של זה, שהנשמה והדינותה תואמת את מרירותה של המעשים הרעים, והיא נפחדת, נסלדת ונעצבת, ואני מוריד את הראש, אני אומר, בוא הנה, תפסיק להפגיז אותי. מה מפחיד. אני אומר, הוא מתאר את המצב שלי. וככה בחיוך הנפלא שלו הוא מתאר את זה, כן, בתוך... אני בתוך ים החיפוש הזה, כל כולי שבר כלי, כל כולי לב נשבר ונתקה. הוא מדבר בחיוך הזה על העצבות, כן? שוחה בים העצבות בתיאורים שלו, ושצינור של, של תשובה, ושאור התשובה מופיע, צינור של שמחה נפתח, וכן. אני מקשיל לדברים, אני אומר, ריבון עולמים. מספרים לי כאן איך להיפגש עם איזשהו, באמת עם איזשהו שמחה טהורה. עם איזו חוויה אמיתית, מסוקקת. בלי, לא כזו שמשאירה את המשקעים על הלשון, כמו השוקולד הזה והסוכר, כן, ששם שותה בו תוך התה, שמשאיר את כל המשקעים על הלשון. משהו מאוד נקי, שלא משאיר מאחוריו שום חתימה של CO2. נקי, טהור. מה זה? והרב ביגון עצמו, הדמות, שפת הגוף. אמרתי, מה זה? איזה איש רגוע. מיושב. מי תומך בו? למה הוא מחובר, האיש הזה? זה היה פלא בעיניי. ואז הסתיימה תפילת מנחה, ישבתי שם בצד, כולם כאן בדממה כזו, שום, לא שומעים פה זבוב. אתם מכירים את התפילות של מכון מיר? ותארו זבחים 50 איש בכלל, נדמה שאין פה אף אחד. כן, 50 איש כולה. ואני מחכה שתגמר התפילה, הרב ביגון יוצא, לוקח אותי ככה, למשרד שלו, אני יושב מולו, הוא לוקח לי את שתי הידיים בתוך ידיו. הוא אומר לי, בשביל אנשים כמוך, הקמתי את המקום הזה. סיפר לי את סיפור התשובה שלו, במשרד. הוא החזיק את היד בתוך היד במשך רוב רובה של השיחה. והיה שם חם. והיה שם נפלא בתוך היד הזו. באותו רגע ידעתי שיש פתרון. בדמות הזו עצמה, הרב ביגון עצמו, הצטייר בעיניי כאותם מלאכים עולים ויורדים. הכניסה לבית המדרש ותחילת העיסוק בלימוד התורה, גם במחשבות התורה, מידות התורה, מעשי התורה, למעשה חשף לי לראשונה את האפשרות האמיתית שיש באמת צינורות מקוריים, צינורות מחשבה, צינורות מידות, נפש, ומעשים שדרכם האלוקים מתגלה. ערכה של מחשבה טובה. לעומת המחשבות שהיינו חושבים, גם בתקופת התפיסה של הכנפיים, גם בתקופה הכלובית, ודאי וודאי שבתפיסה המנתקת, בתקופה ההיא. יש צינורות. אלו צינורות מחשבה שיש בכוחי לחשוב אותן. מחשבות שיש בכוחי לחשוב אותן. להעמיק בהן, לברר אותן. מידות שיש לי אפשרות לעבוד עליהן. קשה נורא. זה כמו לחצוב בסלע גרנית. זה קשה מאוד. מעשים שאני יכול לשפר. והנה, על ידי שלושת הערוצים האלו, אני בעצם מאפשר לנשמתי. אותו מימד יוני כל כך, מעופף כל כך, בעצם להיכנס, כן, או להיות רגיל. לשמור על החופש שלו מצד שני, מצד אחד, מצד שני בעצם להזרים את זה לתוך החיים שלי. התקופה הזו, פה הייתי יושב, זה המקום שלי. הנה כאן זה הסימנים של, של הגוף חימום, כן? הייתי יושב פה בחורף, כשהגעתי לפה זה היה בחורף, היה פה גוף חימום נפלא כזה. הייתי יושב כאן, מתחמם, הפנים לכיוון הרחוב, יושב ולומד. מחשבות התורה. הייתי יכול להרגיש בוודאות שכל מחשבה שמתנסחת, מתבררת, מתגבשת, מעניקה לי זה עונג עילאי. נכון, זה רחוק עדיין מהקרקע. אלו עדיין מחשבות. אבל הן מחשבות טהורות. אלה מחשבות באמת באמת, שהן מבררות איזה מערכת יחסים, או מציגות מערכת יחסים מאוד מיוחדת ואפשרית, בין גבוה ונמוך. עבודת המידות. לשבור עוד מידה. לברר. לאט לאט, מרכז החוויה, כן, הלך והתמקם בשלושת המישורים של המחשבה, המידות והמעשים. אנחנו רק בהתחלה. אבל סימנים יפים אפשר לראות בדרך, ולדעת שבעצם זה תלוי בך. אנחנו נסיים בקטע אחרון, נגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ונסיים.